אז ובכן, אנחנו מידות ראייה, מידת אהבה, פסקה ה', כאן, אות ה'. אהבת הבריות צריכה להיות חיה בלב ובנשמה, אהבת כל האדם בייחוד, ואהבת כל העמים כולם, חפץ עילויים ותקומתם הרוחנית והחומרית, והשנאה צריכה להיות רק על הרשעה והזוהמה שבעולם. אי אפשר כלל לבוא לידי רום הרוח של הודו להשם קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, בלא אהבה פנימית מעמקי לב הנפש, להיטיב לעמים כולם, לשפר את קנייניהם, לאשר את חייהם. תכונה זו היא שמסגלת את רוחא דמלכא משיחא לחול על ישראל. בכל מקום שאנו מוצאים רמזי שנאה, הרינו יודעים ברור שהכוונה רק על הרשעה, שהיא מרתקת בחוזקה את האיגוד של אבים רבים, גם בהווה ובייחוד בימים מקדם, שהייתה זו עמת העולם יותר מסוערת. אבל עלינו לדעת, כנקודת חיים, אור וקודש, תמיד לא זזה מהצלם האלוהי שנכנן בו האדם בכללו. וכוננו בו כל עם ולשון, כל אחד לפי ערכו, וגרעין קודש זה ירומם את הכל. ומתוך נקודת חיים זו אנו חפצים את העילוי הגמור שיחול בעולם, את אור הצדק והמישרים, המתאחד עם ההוד והתפארת, עם הגבורה והנצח, והשלמת הייצור כולו, והאדם וכל אגפיו בתחילה. זאת הנשמה הפנימית המונחת בעומק הדעת של כנסת ישראל, שברוח השם עלינו, הננו הולכים ומעוררים אותה לחיים מעשיים ורוחניים. הנה בדברים האלה, אנו לומדים שני דברים. דבר אחד הוא, מהו הביטוי הממשי של אהבה? שאומרים, אוהבים, צריך לאהוב. מה זה הביטוי? זה העניין האחד. העניין השני הוא היחס לכלל הבריות בעולם, לאדם, לבני אדם, כפרטים וגם לעמים כולם. שגם הוא צריך להיות יחס שלה. אז ובכן, העיקרון הראשון, מהי אהבה? אהבה כאן, מה שהרב אומר, חפץ העילוי והתקומה הרוחנית והחומרית. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות שאתה אוהב מישהו, ואין אתה חפץ בעילויו ותקומתו. אי אפשר שאהבה תתבטא בכך שאתה רוצה להחליש, או להשפיל את האדם האחר. זה לא נקרא אהבה. ותדעו לכם שזה כאילו דבר פשוט, נכון? אז מי לא יודע את זה? לא כל כך פשוט. גם מבחינה פסיכולוגית, שאנשים חשים רגשות עזים, חזקים מאוד. וקוראים לזה אהבה, מפני שזה רגשות של קרבה, של רצון להיות לי על יד, יחד, אבל לא תמיד זאת אהבה מהסוג הזה. פעמים רבות אנחנו מוצאים שזו תשוקה ותאווה שלצידה רכושנות ואפילו חשש שהאדם שכביכול נאהב הוא יהיה עצמאי, בעל אופי ואישיות ומקום בעולם. וזה נחשב לאהבה גם כן, בפי האנשים. זה נחשב לאהבה. לכן צריך לדעת, זה לא אהבה. זה רכושנות, יכולה להיות תשוקה. תאווה מאוד חזקה. משיכה מאוד חזקה, זה כן. אבל זאת לא אהבה. אהבה זה רגש שקודם כל מופנה להטבתו של הנאהב, של הזולת הנאהב. זה נכון שאתה רוצה להיות על יד, ואתה רוצה להיות קרוב, זה נכון. אבל האהבה, וככל שהיא יותר טהורה, כך היא יותר מופנית להטבתו של האחר. להעצמתו, חפץ עילויו ותקומתו. ומתברר עם כך שזה דבר בכלל לא קל ולא פשוט. נדמה לאנשים, מה זאת אומרת? כמעט כל בני האדם בעולם, אם תשאל אותם בגיל מבוגר, אומר, כן, אני התאהבתי פעם. מה זה אמה? הוא מדבר על עצמו אז. אומר, אני רציתי להיות. בסדר, זה נכון. אבל מה התכוונת למי שאתה אמרת שאתה אוהב? מה התכוון? שום דבר לא. מה צריך להתכוון? מתברר שזה לא אהבה. זה רגש חזק אמנם, מאוד מאוד, לפעמים עד טירוף, אבל לא, זאת לא אהבה. ואם לא חלה בנפש, במידה מסוימת המהפכה הזאת, שאדם מפנה את המבט מעצמו אל הזולת, לטובתו, לטובתו. אז אם לא חל המהפכה הזאת, אז זה לא ממש אהבה. כן.
זאת אומרת שאהבה זה בעצם לרצות שהאחר יהיה טוב ולעשות גם בשביל שיהיה טוב.
כמובן.
עכשיו האהבה זאת בעצם שאהבה מדבר. זה דווקא אהבת הבריאות, אהבת ישראל, אהבת חברים, אהבת איש ואשתו, אהבת בורם את המילים. מתכוון לכל סוגי אהבה שיש בעולם?
כן. כן. כמו ש... אתה באמת ציינת הרבה סוגים, זה נכון. וזה קצת שונה מאחד לשני, תמיד, כן? זה רגשות קצת שונים, גוונים שונים. אבל זה משהו מאוד חזק. וכמו שההורים בעצם שאוהבים את הילד, רוצים בטובתו. נכון. וגם כאן צריך לומר, לצערנו לא תמיד זה ככה. יש הורים... שמאוד קשורים לילדים, זה כן, אבל הם רוצים שהילדים יעשו רק מה שהם רוצים. ולפעמים עוד יותר מזה, שהילדים יממשו ויצליחו איפה שהם לא יצליחו. כן, כן. וזה לא ממש אהבת הילדים. זה יכול גם להביא סבל רב לילדים, כי הילד... הוא אישיות אחרת, הוא אישיות שונה. אם אבא חלם להיות טייס, הילד לא חייב להיות טייס. ואם האמא חשבה שהיא תהיה בלרינה, אז הילדה לא חייבת להיות בלרינה. כן? ואני לא אומר זה, לא נעשה לא מזדון ולא מרשע, אבל לפעמים אנשים לא חושבים על זה, ולא תופסים. ואומרים, מה זאת אומרת? אני רק לטובתו, מה לטובת? מה זה לטובת? זה לטובתך, לא כל כך לטובתו של הילד. ואותו דבר בין בני זוג, אותו דבר בין חברים, אותו דבר גם במובן היותר כללי. במובן היותר כללי, האהבה זה הרצון להיטיב. והוא רצון מאוד חזק להיטיב. זה נכון. לפעמים עד כדי כך, שכל המיקוד הוא דווקא באיש הזה, או האישה הזאת, או זה כן, זה יכול לקרות. זה אהבה שהיא מקלקלת את השורה, לכן זה לא יחס שוויוני לגבי הכל. כן. יש אנשים מיוחדים במינה, וכאן הרב מדבר על זה, אהבה לכל הבריות, אהבה לעולם, אהבה. באמת זה רצון גדול שעולה על גדותיו מתוך הנפש, מתוך הלב, להביא יותר עושר, יותר שמחה, יותר טובה, יותר יושר ויותר צדק לכלל המציאות כולה. זה באמת דבר מיוחד במינו. לא כל אדם הוא כזה בוודאי לא בפועל, גם אם יש בלב משהו כזה. כן? מכיוון שאנחנו חיים בעולם, ויש לנו קשר עם הדברים שמסביבנו. אבל לא תמיד הקשר הזה הוא כל כך חזק, וכל כך, כל כך טהור. אבל בכל מקרה, זה האידיאל שלנו של אהבה. זה האידיאל של אהבה. אז ובכן, אהבת הבריות צריכה להיות חיה בלב ובנשמה. בריות הכוונה לכל הבריות, לא רק בני אדם. כל הבריות. והצומח והחי, כל מה שישנו. כי אחר כך אומר הרב, אהבת כל האדם בייחוד. למה? כמו מובן. כי אמנם כשאוהבים בעל חיים הוא גם מרגיש את זה. זה נכון. והוא גם מחזיר לך אהבה. בדרך כלל. תלוי איזה בעל חיים. כן. שמי שאוהב נחש לא תמיד אולי. אני אגיד לכם, לא בגלל שאני, יש לי משהו אישי נגד נחשים. יש לי, אבל זה לא העניין. אני לא אוהב אותו.
הוא
לא עושה
את זה מתוך
אהבה. לא, הנחש הוא פשוט יהיה המוח שלו קטן מדי כדי להחזיר. אבל בעלי חיים יותר נבוניים, כמו כלבים, חתולים, סוגים מסוימים של ציפורים ועוד, הם מסוגלים. הם מסוגלים להחזיר אהבה, כן. אפילו חיות פרא, שזה יותר בעייתי, כן. אם הם אוהבים, זה לפעמים יכול להסתיים רע. כן, אבל... מה?
יש סיפורים
עליהם. כן, כן. אבל יכולים להביע, יכולים להביע. כן. יש אומרים שאפילו פרחים הם מאוד מושפעים מאהבה שמביעים כלפיהם. מי שמטפל בפרח, או בצמח, או בעץ, באהבה, יש כאלה שאומרים שצריך לדבר איתם. כן. יש יבול יותר גדול. אז אני לא יודע, אבל כל הבריות, אהבת כל הבריות היא דבר מאוד חשוב. שצריך להיות, כמו שאומר הרב, חי בלב ובנשמה. מצד הרגש בלב ומצד הדעה הרוממה בנשמה. כי הקשר שלנו עם כלל ההוויה הוא גם בצד המרומם הרוחני, כי כולנו באים מאותו מקור של רצון אלוקי. ויש לנו גם קשר רגשי, מכיוון שיש לנו חושים, אנחנו מצויים במציאות, ויש קשר רגשי לכלל המציאות, לכל מה שמתרחש בפועל מסביבנו. ובשני הדברים האלה לעניין אהבה צריך להיות מקום גדול. מכיוון שמבחינה רגשית אדם יכול גם לפחד בתוך המציאות. כלומר לחשוד בהכל, לא לאהוב את הכל. להיות מאוים על ידי הכל. ויש אנשים במיוחד עם עברו איזושהי חוויה מאוד רעה, טראומטית, בילדות, הם חוששים, חוששים מאוד. הם לא נותנים לעצמם את ההזדמנות לאהוב, להתקרב, לתת אמון. כן? לגבי הכל, לא רק כלפי בני אדם, כמובן שזה. כן? אז לכן, מה שהרב אומר, צריכה להיות חיה בלב, זה פירוש, צריך לטפח את זה, זה לא בא סתם ככה לבד. יש יסוד טבעי, אבל צריך לטפח אותו. כי יש, יכול להיות גם יסוד טבעי הפוך, של פחד ואימה וחשד וכו'. וגם מבחינת הדעה בנשמה, היא צריכה להיות חיה. היא צריכה ללוות אותנו. הדעה שנובעת מן ה... מהתפיסה שבאמת הכל, 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 הכל בא מאותו מקור. בהכל יש ניצוץ של קדושה, של אותה חיוניות שהיא באה מלמעלה. והקשר צריך להיות קשר של קרבה ושל השלמה בין כל הניצוצות כולם, בין כל הנשמות. ורק ככה הנשמה נעשית בעצמה, גם הנשמה שלנו, נעשית יותר קיימת, יותר מאושרת, יותר בעלת חוזק. וזה גם דבר חשוב מאוד. כן. אז בשתי הרמות האלה, אהבה צריכה להיות חיה. אחר כך אומר רב, אהבת כל האדם בייחוד. כלל האנושות, צלם האדם. האנושיות, האנושיות צריכה להיות נאהבת, מכיוון שהאדם מעבר לכל הבריות כולם מביע את הבחירה החופשית, את הרצון, את השאיפה. את אותו הכוח המניע של ההוויה. ולכן האדם מצד אחד הוא גם בריאה בין הבריאות, אבל מצד שני הוא ייחודי. כי יש בו תכונה ייחודית שאין בבריאות אחרות. וזאת תכונת התנועה ותכונת השאיפה, תכונת האידיאל. אז זה כלפי האנושיות שיש בכל אדם באדם. אבל בפועל, אין סתם אדם, האנשים מתחלקים לעמים, ולכן הרב אומר, ואהבת כל העמים כולם. ההתחלקות ליחידים, הרי גם כן, יש התחלקות ליחידים, כל אחד, אבל היחידים גם לא סתם קיימים. אין מקום שקיים אדם יחיד שאיננו שייך לאיזה עם. כל בני האדם, מתחלקים לעמים, עמים גדולים וקטנים. אפילו שבט קטן שיש בו 100 איש, זה גם עם מבחינה מסוימת, כיוון שהוא עצמאי. יש לו שפה משלו, ויש לו מושגים משלו, ותפיסות משלו, זה גם עם. אז אהבת כל העמים, כלומר אהבת כל הביטוי האנושי, כל מה שבפועל מבטא את האנושיות, וכל עם, הביטוי שלו הוא מיוחד. ולאורך זמן, כמו כל יחיד כמובן, גם כן, זה ברור. אבל אצל עמים מדובר על תופעות מתמשכות, שצוברות לתוכן את התכונות של היחידים. ולכן אהבת כל העמים כולם, גם היא צריכה להיות חיה בלב. צריך לחפש לראות בכל עם ועם מה התכונה המיוחדת שלו. מהו הביטוי המיוחד לאנושיות שיש באותה תרבות. וכאן הרב מגדיר, אהבה היא חפץ עילויים ותקומתם הרוחנית והחומרית של העמים כולם. אנחנו מהעיקרון הראשון עברנו לעיקרון השני כבר להבנה, כן? ועכשיו הרב מתייחס למידה הפוכה מאהבה, היא מידת השנאה. ההרחקה וכן רצון, כששונאים רוצים להחליש ואפילו לעיין מלשון עין, כן? שלא יהיו יותר, לעיין את אלה ששונאים. אז מה? אז יש מקום לשנאה בכלל או לא? אז רגע, הנה פה הוא אומר כך, והשנאה צריכה להיות רק על הרשעה והזוהמה שבעולם. כלומר, מה צריך לשנוא? את הרשעה ואת הזוהמה. כן, זה כמובן מזכיר לנו את הדברים שאמרה ברוריה, אשתו של רבי מאיר, כאשר אמרה, צריך לשנוא את החטאים ולא את החוטאים. את החטא צריך לשנוא. חוטא לא מזוהה עם החטא. נכון שהוא חוטא. ויש בו צד כזה, אבל לא רק זה מה שיש בו. ולכן צריך לנסות ולהפריד בין החטאים לחוטאים. העיקרון הזה אומר כאן הרב, לשנוא צריך את הרשעה ואת הזוהמה. עם זה אסור להתפשר בשום פנים ואופן. כלומר, אחרי שתי השורות הראשונות, או שורה וחצי, שכאילו אדם יכול היה להגיד, או שוב אנחנו רואים פה אהבה לכל, לכולם, לכל, לעמים, וזה, כאילו זה נצרות. אומר, לא, 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 לא. נצרות היא אהבה שמוותרת לרשעה ולזוהמה. מוותרת להם, מקבלת אותה, מפנה את הלחי השנייה. וזה בשום אופן אסור לעשות. לזה יש שנאה, לא אדישות אפילו. שנאה. שנאה זה גם רגש פעיל, לא רק אהבה זה רגש פעיל, גם שנאה זה רגש פעיל. אז זאת האמירה הכללית, אנחנו עוסקים בעיקר באהבה, אבל אי אפשר היה שלא לומר את האמירה הזאת, כן, את הסייג הזה, שגם השנאה יש לה מקום, אבל כלפי הרשעה והזוהמה שבעולם. כן. והנה אנחנו רואים שאפילו המלאק שצריך להשתדל למחותו מן העולם, גם כלפיו צריך לקרוא לו לשלום. ואם הוא מוכן להתגבר על הרשעה והזוהמה שבו, על ידי שהוא מתחייב לקבל על עצמו שבע מצוות בני נוח, אז זהו.
זה ככה בהלכה?
כן, כן. כן, אני רק אומר, מעבר לזה, גם אם פוגשים המלאק, אז קודם כל צריך להציע לו, גם אם ההצעה היא עומדת באוויר, אפילו אם לא אתה מציע. עובדה שיש לו דרך מילות. כן? כמו גם לשבעת העממים. מה שלח יהושע? קודם כל איגרת. כן? הרוצה להשלים, ישלים. הרוצה לפנות, יפנה, ילך. הרוצה להילחם, יילחם. זה לא קריאה לשלום במובן הפשוט, שאתם בסדר, וכלפי המלאק גם כן. עצם זה שיש אפשרות כזאת, בין אם אתה מחויב לקרוא לו, או בין אם אתה בלי חובה מאפשר לו את זה. זה כבר עניין של פרטים חשובים כמובן, אבל אומר באופן עקרוני, באופן עקרוני זה קיים. אומר, גם כאן השנאה היא על הרשעה ועל הזוהמה שבפועל. מה הדרך לתיקון צריך לבחון? אם זה, אם אתה מחויב קודם כל לנסות ולתקן ואחר כך למחות, או שאתה לא מחויב לתקן מיד, זה סיפור אחר. כן.
אם לא הולכים באמת לפי
הרמב״ם, אז כאילו יש תיקון לעמלק, אבל אם לא הולכים לפי הרמב״ם,
גם יש
תיקון. יש איזה מציאות מסוימת של רוע מתחת לשמיים, אולי מעל השמיים, לא, איך אומרים? מתחת לשמיים. שאותה צריך למחות. את הרוע תמיד צריך למחות, אבל זה ייתכן שעמלק בעצמו ימחה את זה בתוך נפשו. וזה עדיף. את הרשעה ואת הזוהמה, ודאי שצריך למחות, על זה אין פשרות. השאלה איך זה יעשה? זאת השאלה העיקרית. ואם עמלקי אחד, הוא בוודאי ובוודאי עם, עם ציבור שלם, אומר אנחנו עכשיו מתחייבים לי, ונשתדל בכל כוחנו להיטיב את דרכנו ולעזוב את כך. אז מצוין.
גם מלחתית.
בוודאי. בוודאי, זה דבר גדול מאוד. דבר גדול מאוד. כי גם הוא ממחיש לנו שהעיקר זה לא המלחמה באדם המסוים הזה, אלא במה, אם הוא רשע, זה ברשע שהוא, שהוא מבטא בפועל. כן. בזה אנחנו נלחם.
אז במה שאול חוטא בעצם? אז שאול במה הוא חוטא?
שהוא לא נלחם איתם למרות שהם נשארו מה שהם? אם הם היו מתקנים את דרכיהם? הוא היה מתפאר בזה יותר מהכל, אבל הוא אומר, לא, אני רק שביתי אותם שבי. ואני, זהו, הם לא השתנו לטובה. הם לא קיבלו על עצמם שבע מצוות בני נוח להיות חשידי אומות העולם. לא קיבלו על עצמם. הם נשארו, מה שנשארו, רק כבולים. נו, אז מה? זה לא בסדר. זה לא בסדר. עובדה שגם כאשר שמואל ניגש לאגג, אז הגג הולך אליו מעדנות. הוא לא משפיל מבט ואומר, רבינו שמואל, חטאתי, אביתי, פשעתי, אני יודע שנהגנו לא טוב והכל, ואני מקבל על עצמי, כן. הוא אומר, לא, מה לא. הולך מעדנות. זה סיפור אחר.
אז ילדים קטנים בעצם שיש להם מלאק, אנחנו לא באמת מצווים להרוג, כי יכול להיות מאוד שהילד אין אותן את הבחירה.
אז זה תלוי, תלוי במצב. אם הוא יישאר עם, עם כל השבט שלו, אז מן הסתם הוא יהיה כמוהו. אם אתה יכול, לעשות פנימייה חינוכית לילדי המלאק, לחנך אותם לטוב ואחר כך לראות, יכול להיות, יכול להיות. אבל אנחנו מדברים עכשיו, כמובן שהמצווה היא העיקרית, היא מלחמה בעם, בציבור המלאקי. טוב, אני רק נתתי דוגמה לכך, שהעיקרון הזה שהרב מציב כאן, שעיקר עשה, שלא עיקר, שהשנאה היא לרשעה ולזוהמה שבאדם, הוא עיקרון, עיקרון מנחה. פרטי הדברים, הנה למשל, יש בכלל עונש מוות בתורה. אז כנראה שמגיעים לידי מסקנה שהאדם הזה, גם אם הוא יגיד בפיו שהוא ישתנה, זה לא יעזור כבר.
זה גם לא מתוך שנאה, זה מתוך כן.
נכון, 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 אבל פה זה דבר באמת מיוחד שאין אין מה לעשות איתו.
מה שכתוב,
צריך
להיות חיה בלב
ובנשמה,
זה בא להגיד שעבד חגם.
כן, כן. החיוניות היא בכך, אתה צודק, קודם כל זה באמת עניין לביטוי. וחי הוא תמיד בתנועה, כלומר הוא מחפש איך, איך להיות. כן. מה שמת שוכב. החי הוא מחפש את, את ההזדמנות, את האפשרות, את הכלים. כן. ולכן זה, זה החיוניות, כלומר שזה באמת ממלא את, את חדרי הלב של האדם. והוא מחפש איך להיטיב. כמו שאנחנו יודעים באהבה הרגילה, כן? מי שמאוד אוהבים אותו ורוצים להיטיב לו, אז מחפשים איך לשמח אותו, איך להיטיב לו, איך לעזור לו, כן? חושבים על זה לבד, בלי שהוא יבקש. זה דבר גדול. אי אפשר כלל לבוא לידי רום הרוח של הודו להשם, קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותה, בלא אהבה פנימית מעמקי לב ונפש. להיטיב לעמים כולם, לשפר את קנייניהם, לאשר את חייהם. הפסוק הזה, הודו להשם, קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, אפשר לפרש אותו גם בדרך שונה כמובן. אנחנו מודים להשם. איך אנחנו מודים להשם? בשתי פעולות, שהן אחת. לקרוא בשמו, ולהודיע בעמים עלילותיו. איך להודיע? על ידי אותה הקריאה. זאת אומרת שזה בעיקר מופנה כלפי הקדוש ברוך הוא, והסביבה, העמים, זה רק הכלי, האמצעי, כדי להודות לו. כן. יוצא שאני מאוד רוצה להודות לקדוש ברוך הוא או למורה שלי, ואז אני הולך ברחוב, פוגש כל מי שעובר שם ברחוב, תופס לו את הכפתור בחוצה ואומר, אתה לא יודע איזה רב גדול יש לי. אומר, אני לא יודע, גם לא רוצה לדעת. לא, אתה תעמוד פה, אם לא אני אתן לך מכות. אני אספר לך את כל גדולתו ואת כל תפארתו. נו, הוא מסכן כבר מה לעשות. עומד ומקשיב, כן? כי לא רוצה מכות ולא רוצה שכסוכים. אז הפירוש הזה הוא לא נכון. זה מה שרציתי רק להגיד. לא, זה לא נכון. הודו להשם, קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו. ככה אי אפשר להודות להשם. להודות להשם זה מתוך אהבה לכל העמים ומציאת אותה נקודה שעלילות, עלילות השם בעולם הן נוגעות לו, לטובתו של אותו עם. איך התגלות אלוקית, תורה, דברי אלוקים, מצוות, מעשים טובים, מוסר, זה נכון יהיה לאותו אדם. זה ייטיב את מציאותו. זה ימלא את החלל שבליבו. זה יבהיר לו את עצמותו. זה נקרא. וזה לא יוכל להיות בלא אהבה. בלא אהבה לא רק להשם. אלא גם לאותם העמים עצמם. כי אי אפשר לדעת מה נוגע לאותו עם או לאותו אדם באמת בלי לאהוב. אני כבר סיפרתי אולי כמה פעמים, יש סיפור חסידי מאוד יפה על אחד מחשובי האדמו"רים, רב מוישה לייב מסאסוב, שהיה ידוע באהבת ישראל שלו. אהבה, הוא היה ידוע. פעם שהיה איתו מישהו ושאל אותו, איך זה באמת אצלו ככה? הוא אומר, אני אגיד לכם, למדתי פעם את מהות האהבה משני גויים שיכורים. הוא אומר, כן, מי לא? כן. הוא אומר, אני פעם הייתי צריך, הייתי בדרך ונכנסתי לאיזה פונדק, לאיזה בית מרזח, להתחמם קצת ולשתות כוס תה, וישבו שם שני גויים כבר ששתו לשוכרה. אתם אולי לא מכירים את זה, אבל על הסביבה שהוא דיבר, אני הרי מכיר אותה יותר טוב. אז שם יש ריטואל, איזה מין טקס קבוע כזה, שמתחילים לשתות לשוכרה, עד שזה מגיע לשלב מסוים, שאנשים מאוד שיכורים, ומסתכלים אחד על השני, ופתאום מתעורר אצלם איזה עניין פנימי, אחד מתחיל לשאול את השני, אתה מכבד אותי? והוא כמובן צריך לאשר את זה, כן? אם לא, כבר אתה אוהב אותי? אז הוא אומר, הם כבר היו כנראה בשלב המתאים, ואחד שאל את השני, אתה אוהב אותי? אז הוא אומר לו, כן. ומתוך השחרות זה אומר, לא, לא נכון. אם היית אוהב אותי, אתה היית יודע באמת מה חסר לי, ואתה לא יודע. אמר רבי משה לייב מסאסוב, זו האמת. להגיד אני אוהב, זה לא. לדעת מה חסר, מה נוגע לך, זאת אהבה. בפועל, בממשות, ככה צריך לאהוב. זה נקרא שלנו. שיודעים, אם ברגש, אם באינטואיציה, אם על ידי שחוקרים ורוצים לדעת, מה חסר לאדם שלנו? לא מה חסר לך. כן? אני אומר, אני אוהב אותך, אני רוצה שאתה תחבק אותי. זה לא נקרא. אני אוהב אותך ואני יודע שלך חסר. ואני אעשה את המאמץ המרבי כדי למלא את חסרונך. זה אהבה. אז זה מה שאומר כאן הרב. אהבה פנימית מעמקי לב ונפש להיטיב לעמים כולם, לשפר את קנייניהם, לאשר, כלומר להביא אושר לחייהם, לאשר את חייהם, לעשות את החיים שלהם מאושרים. איך זה יוכל להיות? רק אם אתה יודע מה עניינו של אותו אב. וזה יהיה נקרא הודו להשם, קראו בשמו. זה נקרא להודות להשם. למה? כי הרי מה אפשר כבר להודות להשם? אדם שמלמד או שעושה או שפועל, לפעמים צריך שיודו. שיכיר בתרומתו. לכן אתם יודעים, בעולם יש מעניקים תעודות, דוקטור לשם כבוד. כותבים על בניינים, זה בניין לכבודו של הנדיב הדגול. וזה וכך. בסדר, יפה מאוד. אדם צריך, הקדוש הוא לא צריך את ההודעה הזאת. הוא לא צריך שיכתבו בספר, זה מוקדש לקדוש ברוך הוא. כן, בתודה. זה לא חסר לו. מה כן? שיחזו במידותיו. אהבת השם לבריותיו היא רק לבריותיו. אם אדם ידע במשהו ללכת בדרכו, הוא מוגבל, הוא גם צריך סיפוק, אבל אם יפנה את תשומת ליבו לטובת הבריות, לטובת הזולת, זאת תהיה הודעה להשם. כיוון שעל ידי כך הוא מגביר את אותה מידה עצמה של יחס הקדוש ברוך הוא, יחסו של הבורא לבריאה. שזה יחס של אהבה בלתי מותנית. זה נקרא הודו להשם, קראו בשמו. מהו שמו? בשביל שישתחוו לו? לא בשביל שישתחוו. הוא לא צריך את ההשתחוויות האלה. אלא אם כן הן תבונה מלב טהור של רצון לקשר. לא מפחד, דווקא. לפעמים פחד הוא נכון כשרוצים למנוע ממישהו את להיות רשע. כן? אנחנו אומרים, ובכן, תן פחדך, כן, על הגוי. אז זה בגלל, כדי שלא ירשים. לפעמים גם פחד הוא מתאים, אבל זה לא בשביל שיפחדו. אז לכן, כי הודו להשם, קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, מה הם הדברים הנוגעים להם? במה מיוחדים שאנחנו מתבוננים בתולדות האנושות, בתולדות האדם, בתולדות העמים, זה בעצם עלילות הבריאה. עלילות אותו הרצון האלוקי שבתוך זה עלילותיו. איך זה נוגע? איך כל עם יש בו משהו מיוחד שהוא מבטא את הרצון האלוקי? וממילא איך המציאות הזאת קשורה למקור העליון? ניזונה ממנו. ולכן שם דווקא בנקודה הזאת ימצא כל עם את טובתו, את שיפור קנייניו, כלומר אותם הדברים שהוא מסוגל לייצר, לעשות, לפעול במציאות. ואת עושר החיים שלו. וזה יכול להיות רק באהבה פנימית מעמקי לב ונפש. לא באופן חיצוני. לא רק על ידי קביעת החוק הבינלאומי והמוסדות. זה אולי גם דבר נחוץ, לפעמים יותר, לפעמים פחות, אבל באמת צריך להיות היחס, באמת, שהוא מעמקי לב הנפש, לטובת האדם, לטובת העמים. ואת זה קושר הרב לאותו השלב הנעלה שעתיד לבוא על העולם ועל ישראל. תכונה זו היא שמסגלת את רוחא דמלכא משיחא לחול על ישראל. כי אנחנו תופסים את המלך המשיח לא רק כמלך שלנו, זה נכון, אבל לא רק, כגואל האנושות. גואל האנושות לא יוכל להיות בלי אותה אהבה והבנה ודעה מה מתאים לכל חלקי האנושות, כל העמים, מה טובתם ומה אושרם. וזוהי רוחא דמלכא משיחא. דווקא רוח, כלומר אנחנו מדברים כאן על יצירת תרבות, מערכות ערכים ומוסר שיתאימו לדרישת האנושות ודרישת העמים כחברת בני אדם. וכאן הרב חוזר עכשיו במשפט הבא. לשאלת השנאה, בכל מקום שאנו מוצאים רמזי שנאה, הרינו יודעים ברור שהכוונה רק על הרשעה, שהיא מרתקת בחוזקה את האיגוד של עמים רבים, גם בהווה ובייחוד בימים מקדם, שהייתה זוהמת העולם יותר מסוימת. כלומר, צריך לבוא שינוי בתרבות הכללית. רשעה שהיא מאגדת עמים. זה דבר נורא באמת, אבל הרבה פעמים בריתות של מדינות ושל עמים לא נעשים מתוך אהבה עמוקה בין אותם העמים, אלא לצורך גזילה של עם שלישי. אינטרס מסוג מסוים. יש אינטרס שאני רוצה את טובתך ואתה רוצה את טובתי, אז אנחנו עושים ברית ומתאחדים. לא. זה ברית רשעים. זה ברית של שודדים. כן? שודדים שרוצים לשדוד בנק. זה לא שהם אוהבים אחד את השני. רק האחד אומר, אני אעמוד על המשמר ואתה טוב עם המפתחות. כן, או אני לא יודע משהו. אחר כך יכול להיות שהם יתקוטטו ביניהם ואחד ירוג את האחר כדי לקחת את כל השלל. כי אין שום אהבה ביניהם. אלא רק הרשעה מאחדת אותה. והמטרות של הרשעה. וכל כך פעמים רבות אנחנו רואים מי שעוסק בתולדות העמים, ובמיוחד תולדות המלחמות, שאומר, הנה, אלה חתמו על ברית ידידות, איזו ידידות. רק ששלוש הארצות האלה יהיו נגד המדינה ההיא, והם שונאים זה את זה גם כן. ואחר כך מתקוטטים על חלוקת השלל. אין אהבה, וזאת, הרשעה הזאת היא מבססת את התרבות. גם בהווה אומר הרב, ובייחוד בעבר שהכל היה יותר גלוי. היום עוד לפעמים מצפים את זה בחוק בינלאומי ובכל מיני נוסחאות של, אני יודע, מטרות הומניות. רק מעניין שמבין 100 מטרות הומניות בוחרים אחת. שהיא יותר לטובה, ואחר השאר יכולים למות וססון. כן? זה לא מעניין אף אחד. זה נורא והיום כמובן. אז זה צריך לדעת, שהמלך המשיח, כלומר גאולת האנושות, בתור עמים, צריכה גם לעשות מהפכה בנקודה הזאת. שלא הרשעה תייחד את האנשים. לא היא תייצר את הברית ואת הקשר, אלא באמת הדאגה האמיתית. כן.
אני חייב לטשטש כל כך את היחס לעמים, את הנקודה הטובה שבהם, שאתה לא יכול אפילו לראות אותם. וככה אני מסתרת.
אז, טוב, נכון, אתה צודק. אתה צודק. ובכל זאת צריך להשתדל. אתה צודק. שזה מאוד מרגיש שזה קורה במקומם, ולפעמים זה גם נגדנו. וברור שזה מאוד חזק, אבל במקום כלשהו, אם אנחנו כן רוצים את ימות המשיח בעולם, אז אנחנו רוצים באותה אמירה עצמה, אנחנו רוצים את האושר הכללי. ואת הטוב הכללי. לא יכולים לתאר לעצמנו את ימות המשיח ואת הגאולה בלי האושר הכללי. ומכיוון שכך, אז פירושו של דבר שלצד לפעמים מאבק ואפילו מלחמה צודקת מול הרשעה, צריך גם לחפש את הטוב. את הטוב ואת היפה. ואם הוא מתגלה אפילו במעט, צריך לטפח את זה. מבלי לשכוח את המאבק. אסור שזה יסנבר. כן. אחרת אנחנו נהיה חלשים. ואנחנו נהיה עמוקים. זה ברור. אז זה העניין. אותה רשעה שהיא מרתקת, מרתקת הכוונה, מאגדת. בחוזקה את האיגוד של עמים רבים, גם בהווה ובייחוד בימים מקדם, שהייתה זוהמת העולם יותר מסוימת. אבל עלינו לדעת כי נקודת חיים, אור וקודש, תמיד לא זזה מהצלם האלוהי, שנכנן בו האדם בכללו, וכונן הוא בו כל עם ולשון כל אחד לפי ערכו. וגרעין קודש זה ירומם את למרות הרשעה, למרות העוצמה שלה, עדיין אנחנו צריכים לדעת שיש גם נקודת הקודש. אם לא הייתה אותה נקודת הקודש, שום דבר לא היה מתקיים. נקודת הקודש היא זו שמקיימת, לא הרשעה. והיא כן ישנה. וגרעין קודש זה הוא ירומם את הקודש. והצלם האלוהי שבאדם ושבכל עם ולשון, הוא קיים. הוא קיים. גם תוך כדי מלחמה, ולכן תראו, גם מבחינת ההלכה, אפילו תוך כדי מלחמה, ובשדה קרב, אחרי שנטרלו, נטרלנו את האויב, אל לנו לנבל את גופתו. אלא צריך לדאוג לכך שיתקיים כבוד כלפי גוף האדם, כלפי נפשו, כלפי אמונותיו הטובות. זה צריך להיות במידת האפשר. אנחנו חס וחלילה לא מרשים ולא מניחים, כמו שזה קורה לצערנו אצל ימים אחרים, שמוכנים להתעלל באויבים, בגופות של אויבים. ושם זה נחשב למעשה, עוד מעשה גבורה. והרב ממשיך ואומר, ומתוך נקודת חיים זו, אנו חפיצים את העילוי הגמור שיחול בעולם. מהו העילוי הגמור? את אור הצדק והמישרים. קודם כל, וזה מאוד חשוב, אנחנו מתחילים מהשבת הצדק והמישרים. בצדק זה גם ללמד מהו המשפט והדין, שמי שהשם צריך לשאת בעונשו. ומי שנגרם לו עוול צריך לפצותו. אי אפשר לקפוץ מיד אל החסד והאהבה מבלי להשיב את אור הצדק והמישרים על כנו. למשל, זאת הייתה אחת הבעיות הקשות, אם אנחנו מדברים על משהו קונקרטי. גם כשמדינת ישראל מתוך עוצמה הביאה את המדינות השכנות לחתום איתנו על הסכמי שלום, היה ויתור על השבת הצדק והמישרים. המדינות השכנות לא הודו שזכותו ההיסטורית והאלוקית של עם ישראל להיות בארץ ישראל, וזו ארץ שלו. הם רק הודו בכך שהם הובסו במלחמות ואין ברירה, ולכן הם היום לא רוצים יותר להילחם. וזו היא נקודת התורפה. זה לא, לכן זה באמת לא השלום המיוחל. מכיוון שאין בו צדק ואין בו יושר. ואנחנו לא עמדנו על כך. שקודם כל תהיה הכרה ביסודות הצדק והיושר. לא רק הכרה דה פקטו, שטוב, אתם כבר כאן ואתם חזקים ואתם יכולים לתת מכות, אז בסדר. אז בואו נפסיק את זה. נפסיק, כי אנחנו מקבלים המכות. אז בלי שום צדק, בלי שום יושר. וזה נורא ביום. לכן הם מרשים לעצמם לחזור ולומר שאין כאן מקום ליהודים. אין כאן מקום באמת מצד הצדק. ברור שזה תורפה, מקום תורפה. ברור שזה מערער את כל יסודות היחסים האפשריים. אז לכן העילוי הגמור צריך קודם כל אור הצדק והמישרים, הן ביחס לאנשים הפרטיים והן ביחס לעמים שלמים. וזהו עצמו מתאחד עם ההוד והתפארת, עם הגבורה והנצח, והשלמת היצור כולו. והאדם, היצור כולו, כלומר כל הבריאה, והאדם וכל אגפיו בתחילת כל ההוויה. כן, זה באופן ראשי, כמו שאמרנו בהתחלה. יש כל הבריות ואדם בייחוד. כן. צדק ומישרים מתאחד עם כל שאר הדברים היפים שיש באדם. דברים החשובים. הוד ותפארת, גבורה ונצח. אותן התכונות של רוחניות, של תרבות, של אמנות, של מוסר, של מחשבה, מדע ופילוסופיה, הכל טוב ויפה. אבל לא לדלג על הצדק והמישרים. לא לדלג על זה. זאת הנשמה הפנימית המונחת בעומק הדעת של כנסת ישראל. שברוח השם עלינו הננו הולכים ומוררים אותה לחיים מעשיים ורוחניים. כאן הרב קושר במפורש את עניין הדעת עם עניין הלב, כן, ואהבה. אהבה זה לא רק רגש, אלא גם עניין של עומק הדעת. מהו הדבר הזה? אנחנו מכירים את הפועל הזה דעת גם מתחילת ספר בראשית, שזהו קשר מאוד עמוק. לדעת דבר מה זה להתקשר איתו, להפנים אותו. וכך למדו כבר פרשנים רבים מהפסוק וידע אדם את חווה אשתו. וידע זה לא רק שיסתכל בתעודת הזהות שלו, זה עומק הקשר, זה עומק הדעת. יש ספירת הדעת שלפעמים מונים אותה בעשר ספירות, לפעמים לא, תלוי. אם מתחילים מכתר אז דעת נבלעת, לא מונים. כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת וכולי. אם מתחילים מחוכמה אז אומרים חוכמה, בינה, דעת. דעת היא ספירה המקשרת בין אריך אנפין לזהיר אנפין, בין שלוש הראשונות שהן גבוהות לבין שבע התחתונות, בין הנשמה ורוח בנפש. זה הקשר שבין ישראל לעמים, בין ישראל לכל הבריאה כולה. יש בישראל חלק עליון מאוד, שהוא מיוחד. אבל יש הקשר על כלל הבריאה וכלל האדם, וכלל האדם. והחלק העליון צריך להיות מקושר בעומק הדעת, כלומר בקשר אמיתי, אל כלל הבריאה ואל כלל העמים. זאת הנשמה הפנימית המונחת בעומק הדעת של כנסת ישראל. באופן מפורט עוד יותר, פה אנחנו עכשיו לא נעסוק בזה, אבל כנסת ישראל זו מלכות, זה בעולם העשייה. וכל ספירה היא גם היא מורכבת מ-10 ספירות, אז יש גם דעת שבמלכות, שהיא תמיד קשורה גם לספירת האם שלה, כלומר לצד הכללי, כן, לדעת הכללית. וזה בפועל להיות, זה כבר הכוונה היא של אהבה בפועל. שברוח השם עלינו, הננו הולכים ומעוררים אותה, את הנשמה הפנימית הזאת, לחיים מעשיים ורוחניים. אותה רוח השם שהייתה מנגנת בכינורו של דוד, רוח שבאה ומביאה איתה את הצליל, את הניגון, את הקצב, המקצב הפנימי, ונותנת איזו הבנה ואיזו משמעות לחיים, גם מצד העונג שבזה וגם מצד הסדר הנכון שבדבר. אז הנה מה שאומר הרב עכשיו, כן, הולכים ומעוררים, אז זה הכוונה במעבר מן הגלות אל ארץ ישראל, ממצב הגלות למצב הגאולה, ממצב של התגוננות והתבדלות למצב של התחזקות ודווקא היפתחות כלפי המציאות כולה, גם כלפי הטבע, כלל הבריות, וגם כלפי האדם והעמים. אנחנו חוזרים, זה שאנחנו חוזרים להיות עם חזק, מאוחד, ושווה לכל הפחות בעוצמתו לעמים אחרים, כך אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להיות גם אחים לעמים אחרים. גם לרצות את טובתם ולפעול לטובתם. שוב, מבלי לשמוט מידינו גם את הפיכחון שיש מול הרשעה ושהיא קיימת לצערנו הגדול עדיין מאוד, ולא לשמוט גם את כלי המלחמה נגד הרשעה והזוהמה, אבל להתכוון גם לאותו גרעין הקודש שיש בצלם אלוקים שבאדם. אז לזה אנחנו הולכים ומוררים אותה לחיים מעשיים ורוחני. ואם אנחנו נוכל לעורר אותה במובן הגבוה, שמעם ישראל בארץ ישראל תצא בשורה רוחנית גדולה, שמדינתנו והחברה שלנו תהיה חברת מופת של צדק ומישרים, הוד ותפארת, אז נוכל להשפיע עליהם גם בדרך הזאת. יכול להיות שזה לא יפסיק את כל המלחמות. יכול להיות, כי זה לא תלוי רק בהם, תלוי גם בהם. אבל גם השפעה מיטיבה רוחנית, וממילא שדה יותר גדול, יותר רחב, של ביטויי אהבת האדם ואהבת העמים כולם, ואהבת הבריות כולם. ובזה יהיה גם הודו להשם, קראו בשמו, הודיעו בעמים על לילותם.